ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז יוצא לנו כך, יוצא לנו ש כל התפילות שלנו בראש השנה על על שלמות הרצון האלוקי בעולם נובעות מהסיבה שגדר ראש השנה זה שהעניין האלוקי בא להשליט את רצונו על עולמו, בניגוד לתפיסה שעלולה להתאפס שראש השנה זה יום משפט, משפט מנותק אצל הרבה, כלומר כשלא לומדים הדברים עלולים להתאפס כמו שאיזושהי בעיה משפטית מסוימת שאנחנו צריכים להסתדר עם כמה אנשים מחפשים עצות לזכות בדין, כאילו שזה בעיה משפטית מאוד מאוד נפרדת, כאילו מנותקת. אם חס ושלום התפיסה היא כזו, אז גם העצות לא יועילו, כי באופן משפטי בני אדם התביעה נגדנו היא באמת מאוד מאוד עמוקה. למה? כי אנחנו באמת צריכים, שרוצים שהמשפט האלוקי ישלים אותנו, אנחנו באמת רוצים למצות את את מה שהוא ציווה אותנו. הרי כל המצוות הממצאים שאנחנו אמורים להשתלם על ידם, אנחנו לא רוצים להסתדר בדין, אנחנו לא רוצים למצוא עצות איך להסתדר בדין, אנחנו רוצים באמת להיות צודקים בדין. אז מה, אז מאיפה היום נובע? היום נובע קודם כל מזה שהוא מצידו מגיע להמליך את עניינו על עולמו, מצידו, מצד רצונו. וכעת הדברים מצד אחד גורמים שהרי צריכים לדעת, רצון השם בעולם לעולם לא יוכל להגיע במנותק מאחריות בני אדם, כי רצונו להיטיב לנו, למלוך עלינו, למלוך עלינו הכוונה היא להופיע עלינו מצידנו. אז עצם העמדת רצונו, היינו משפטו, המשפט, מלך במשפט יעמיד ארץ, אי אפשר להעמיד את עניינו אם אנחנו לא צד בעניין. אז לכן ממילא העמדת שליטתו, אנחנו יכולים לפעמים להבין שאולי הוא ישלוט בעולם, שהוא יכניע את כל אויבינו. זה פרט קטן, שהוא באמת פרט חשוב, וגם על זה אנחנו מתפללים. אבל אם בסוף אנחנו לא נהיה השלמים בשלמותו, אז מלכותו לא תגיע בעולה, לא תגיע לשלמותה. מלכות השם, היינו שעם ישראל זוכה שעניינו יחול עליהם. אז לכן באמת אנחנו מתפללים היום על העמדת רצונו בעולם, שזה הרבה הרבה פרטים בתיקון העולם, אבל ודאי חלק העיקרי של הדברים שזה נקרא הגדר היום הוא יום הזיכרון, שבו הוא יום שבא אתה זוכר מעשה עולם פוקד כל יצורי קדם, כי הוא בא להעמיד את שלמותו על נבראיו. עכשיו, אז עכשיו מה העצה, העצה האמיתית האלוקית שבני אדם יוכלו לעמוד בתוקף רצונו? אנחנו היום לא רוצים לברוח מהמשפט, רוצים להצליח להעמיד את עצמנו ראויים לקבל את כל רצונו שרצה בנו. זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו סדר מצידו. הוא אמר, אם באמת בני אדם היו עומדים רק באופן משפטי, אז רצוני, ברית אברהם לא הייתה יכולה להגיע בשלמותה. למה? כי מטבע הדברים, בפרט אחרי חטא אדם הראשון וחטאינו ביציאת מצרים, אז העולם לא יכול להגיע אל השלמתו רק מצידנו. כי מטבע הדברים, שהדברים אחרי כישלון אחד הולכים ומתמעטים, ומגיעים בסוף עד אפס עצור ועזוב. הדברים הם ככה, ההתמודדות המשפטית החופשית בין טוב לרע גורמת שבאמת הדברים לא יצליחו להגיע, שאנחנו נצליח להביא את העולם אל שלמותו. אז עכשיו מה הסוד הגדול של עבודת היום? גדר היום זה יום הזיכרון, אבל עבודת היום זה יום תרועה יהיה לכם. הזכות הגדולה שהוא מסר לנו, שאנחנו יכולים לקבל היום כלים אלוקיים על משפטיים, שעל ידם נצליח להביא את העולם, לסייע כביכול הקדוש ברוך הוא, שהוא יביא את עולמו לתיקון איתנו יחד, הוא מצידו ישלים את עולמו, והדברים יחשבו כאילו אנחנו משלימי הייחוד, שאנחנו מביאי רצונו. יש פה לכאורה ניגוד בדברים שאנחנו אומרים, אבל זה הסוד של יום, של 10 הימים האלו בכלל, של ראש שנה בפרט. שהוא מצידו מגיע להמליך את רצונו על עולמו, וכחלק מהפעולה האלוקית שלו הוא מסר לנו את השופר ששייך בעצם אל עניינו העצמי. השופר לא שייך בכלל, אומר רמחה, למערכת תרייג המשפטיים של סדרי מידה כנגד מידה. השופר זו מצווה שהגיעה מהארת העולם הבא, היא הגיעה מצד המגמה שלו, והוא מוסר לנו היום את מגמתו. לכן כל עבודת הימים האלה זה רק לעסוק בעניינו. אם אדם חלילה נשאר בקומת המשפט, אז מאיפה הוא שואב את התקווה שלו? יש לו רק נס אחד, נקרא לזה, שחוק השופר, גם אם אדם חושב שהוא חוק משפטי, הוא פועל מעל המשפט. אבל כמה אדם מפסיד שהוא מפסיד את האשרי העם יודעי תרועה, שהוא מאבד את הסוד התרועה האמיתית, שאת כמה שאתה נאחז יותר במגמה שלו, זו האפשרות היחידה שלהיכנס איתנו לפנים משורת הדין. כן.
ואיך זה בא לידי ביטוי בפועל?
בעבודה שלנו. בשני תחומים עיקריים, בתחום של כל תפילותינו על עניין השלמת מגמתו, וההבנה העמוקה של מלכויות זיכרונות ושופרות, שהם הרקע למצוות תקיעת שופר. השופר נתקן על סדר הברכות. פירוש הדבר, הכוונה עמוקה, שהשופר יישמע על רקע הנושאים העיקריים האלו.
זאת אומרת, אין לנו, אנחנו רק לא כאילו השאיפה שלנו היא לא לעבוד חיץ בין הרצון שלנו נוכל כאילו שהרצון יחול.
למה רק לא לעבוד חיץ? למה לא להיות מרכבה לעניין הזה?
זה היינו אך, לא? זאת אומרת, מה זה להיות מרכבה? זה כל דקאי פיני שנפטפה, לא?
דהיינו, הכנעה לעניין האלוקי, זה נקרא כל דקאי. זה לא יום תשובה, זה יום של הזדהות מוחלטת שרצוננו שנתפלל ונבקש ונפעל את עניינו. זה גדר היום. זו עבודת היום, לא גדר היום, עבודת היום. אז לגבי החלק הראשון של התפילות, אנחנו למדנו פה את מה שהרמח"ל פתח בפנינו, ודאי מעט, אבל את יסודות הדברים, כמה כל תפילת היום זה רק על עניין עניינו שיגיע, וכמו שרמח"ל לימד אותנו שינשא על כל הארץ, הכוונה היא שאנחנו מבקשים שייקח שליטה על עולמו. היום אנחנו לא באים כסדר יום יום שאנחנו מצידנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים ולפי ערך ומידה כך כבודו הולך קימה קימה ומכוח מעשינו לבד. היום כיוון שהוא מצידו בא למלוך על עולמו, הוא בא לדחוף את העולם אל הייעוד שלו, אז עכשיו אכן אומר רמח"ל, עבודתנו היום היא רק להתפלל על רצונו שיפעל, שישלוט. הכוונה היא שלא ייתן למעכבים הטבעיים לעכב. המעכב הכי גדול בעולם, מי זה? יש לנו מעכבים שהם המעכבים כמו האסונים שלנו, אבל יש מעכב יותר גדול. אנחנו היו שואלים היום מי המעכב שלנו, היינו אומרים חיזבאללה, חמאס. המעכבים האמיתיים זה ישראל שלא פועלים את תפקידם. והיום הקדוש ברוך הוא בא לסלק אפילו את העיכוב הזה. הכוונה היא, הוא אומר, כמו שהרמח"ל אומר בדעת תבונות, זאת נחמתנו בעוניינו, שלא ימתין לזכויותינו ולא יפקוד למעשינו, אלא הוא מצידו חייב לפעול את הבטחותיו, את בריתו. למעני למעני עשה כי לא יכל. אז פירוש הדבר שזה עניין ראש השנה, שהוא מגיע מצד שליטת הייחוד להמליך את רצונו. כעת אנחנו מצידנו מתפללים על זה, דהיינו מבינים למענך, אומר הגר"א, שכל תפילותינו בעשרה ימים האלו זה רק למענך אלוקים חיים, ולא חלילה להבין שהוא צריך לנו, אלא אנחנו מבקשים שמגמתו תגיע, ואנחנו מבינים את הבלתי אפשרי שמעשה בני אדם שקיבלו זכות רק להיות שותפים, הם יהיו חלילה מעכבים את מגמתו. כל הזכות שלנו, כל הבחירה שקיבלנו, זה רק זכות להיות שותפים עד כמה נוכל לקדם את הדברים מצידנו. אבל ודאי שלא קיבלנו מעולם בחירה לעכב את רצונו. אז היום אנחנו מתפללים ומבינים את העומק האבסורד שהעולם, העולם נמצא רחוק מ, משליטת הרצון האלוקי שרוצה לברא אותו כדי להיטיב לנבראים את טובו השלים, והעולם, כמה העולם רחוק מ, אבל שימו לב, יש הרבה פעם שאל, כמה, מכמה זוויות שמעתי את השאלה, שאומרים, איך יכול להיות שבהפרש של חודש וחצי על אותם דברים אנחנו יושבים ובוכים, ועל אותם דברים אנחנו יושבים ו, וזה יום טוב, מתפללים. הרי לפני חודש וחצי אנחנו התאבלנו על כל החסרונות הגדולים שבתפילה אנחנו מזכירים. אז מה, מה כאן שינוי היחס?
המשפט.
מה זה? היום הנושא הוא לא היחס שלנו לחיסרון. היום הנושא הוא שהיום הקדוש ברוך הוא מגיע מצידו לשלוט על החסרונות. היום זה יום שליטה, זה לא יום שאנחנו באים לתאר, בוא ותראה איך העולם נראה ומה היחס האמיתי שלך. אם כן היינו, היה לנו צד גדול שלאור הנתונים הנוכחים צריכים אולי לשבת ולהתאבל. עכשיו הנושא הוא היום, הקדוש ברוך הוא אומר, היום אני בא להשלים את רצוני. ואני מבקש מכם שהזכות שלכם היום תהיה שגם אחרי כל מה שאתם לקחתם אחריות, אם אתם תיסו איתי יחד את מגמתי, אז הזכות הזאת היא זכות שאין לה, ששנה שלמה לא תוכלו להשלים. הזכות הזאת שהיום אתם מתפללים, ובחלק השני גם כן פועלים. ומהי הפעולה? הפעולה היא עצם מסירת השופר. כשקדוש ברוך הוא מוסר לעם ישראל את השופר, השופר הזה בעצם זה לא שופר, אומר רמח"ל, זה לא שופר מצוותי, זה לא שייך לערך תרי"ג, מסוג תרי"ג שאנחנו פועלים במערכות החוקים של סדרי תיקון העולם שנמסרו לנו, אלא השופר כל עניינו שייך בעצם רק להנהגת הייחוד. וכאילו הוא מוסר לנו היום ואומר, קחו את הנהגת ייחודי, ואתם היום כאילו, עד כמה, הרי זה באמת מילים שאין להם פשר, איך אני יכול לפעול במערכת שהיא לא קשורה אליי, הרי לא מערכת משפטית. אבל זה החידוש שהוא אמר, כדי לתת לכם זכות שלפנים, שתהיו ראויים להיכנס איתכם לפנים משורת הדין, אתם צריכים היום לפעול במערכת שהיא לא שלכם. כן.
מן הסתם זו שאלה שכבר שאלו אותה, אבל איך יכול להיות ש, כמו שהרמח"ל אומר, ששופר שזה מצווה שהיא מעל, מעבר לתרי"ג, היא נדחית בגלל ספק, חשש שמא הם ישכחו ויתלתלו את,
כן.
זה לא הגיוני.
אז תשובה פשטנית ותשובה יותר עמוקה. התשובה הפשטנית זה ללמד אותנו שני דברים: את כוח סנדרין בלשכת הגזית שהם הופקדו על סייג לתורה, וכמה כוחם היה גדול לבטל כזו מצווה אדירה בשביל סייג לתורת משה, וללמד אותנו גם כמה חמור פגם אחד של פעם אחת להעביר ברשות הרבים, כמה הדבר חמור וכמה ראוי לעשות סייגים לחשש, אפילו שהוא נשמע רחוק, אבל לפי שיקול דעתם זה היה חשש סביר בתקופה ההיא, ולכן הם מכוח הסמכויות שלהם היו יכולים לבטל מצוות עשה בשבע אל תעשה. קודם כל זה מלמד אותנו את זה. אבל אם נעמוד על שורשי הדברים בכל אופן סוף כל סוף, אז בירושלמי משמע שכשזה חל, כשראש השנה חל בשבת, אז כוח השבת פועל את עניין, את עניין השופר. ופה אני רוצה באמת להסביר קצת, אולי לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל הרעיון של השופר, מאיפה הוא מתחיל, איפה רואים שהוא קשור בעניין השבת. פעם ראשונה שהוא התחיל זה היה אצל אדם הראשון. אדם הראשון כשהוא חטא, אז בעצם היה הרגיש אבוד, העולם חשך בעדו, ומי שנתן לו את התקווה של העולם יש תיקון, זה היה כניסת השבת. כשנכנסה השבת, הוא אמר, אם כך גדול כוחה של התשובה, הוא אמר, מזמור שיר ליום השבת. מה הקשר? מה הקשר בין יום השבת, מזמור שיר ליום השבת ליום השבת? אין שם שום קשר חוץ מהכותרת. אבל התשובה היא עמוקה מאוד. אדם הראשון הבין שנמסר לו לעובדה ולשומרה, הוא הבין שהטוב האלוקי יגיע אליו בסדרים משפטיים. ברגע שהוא קשל, הוא אמר, אין לי תקווה באמת. שרי, מה זה יועיל לי עכשיו שאני אמשיך לעבוד? קיבלתי תנאים מקסימים, תנאים מושלמים, וכשלתי. אז עכשיו מתוך, אחרי שהנחש כבר שולט בעולם, עכשיו אני אצליח להתגבר ולשלול אותו. אז הוא ישב בתענית והוא חשב שהעולם הולך להסתיים. כשנכנס השבת אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חושב, הרי תבין, כל מה שמסרתי לך את העבודה זה בעצם משורש השבת, זה הסוד שתשובה קדמה לעולם. האם ייתכן שאני בראתי את העולם להיטיב וכל מערכת המשפט שיצרתי רק אמצעי להביא את רצוני, אז יכול להיות שהאמצעי יצליח לעכב את המגמה שלי? אז הוא שמע את הבשורה של השבת שהיא קדמה לעולם, היא תכלית העולם, וחייב להיות אם כן שהקדוש ברוך הוא יתמוך בעולם וייתן לנבראים בתוך סדרי המשפט, סדרי תמיכה מבטיחים. אז עכשיו הוא אמר את המזמור, מזמור שרי ליום השבת, שכל התוכן של המזמור הזה בעצם עומד על רעיון אחד, שכל הרע חייב לכלות. הרע שנברא כאמצעי לסדרי הבחירה והעבודה חייב להתבטל, כי הוא אמצעי והוא לא תכליתי, אין לו שורש בעולם, הוא נברא הרי רק מסיבת הטוב. אז הנה אויביך השם, הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פעלי אבן ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עד היד, ואתה מרום לעולם השם, בסוף רק שמך יתרומם. ואז הוא מדבר על מלכות בית דוד, שתרום קרעם קרני, בלותי בשמן רענן, הוא מתאר איך העולם בסוף יתוקן. אז זה בעצם פעם ראשונה, תרם קרעם קרני, פעם ראשונה שהקרן הזאת היא מתרוממת בעולם. פעם שנייה היא נתגלתה בעקדת יצחק, ופעם שלישית במעמד הר סיני, ופעם רביעית באחרית הימים. אבל שורש הרעיון הזה שלא יכול להיות שהמשפט יצליח לעכב את המגמה של הטוב, זה שורש השבת, וזה מסביר למה השבת היא בעצם מגיעה מאותו שורש של השופר.
אז לא צריך.
ככה חז"ל אומרים, חז"ל גילו לך שהשבת, קדושת השבת, מאוד מעניין שיש לשון של ההגר"א באחד מקומות תיקוני זוהר, שהוא אומר שכל תפילות, שהוא משווה תפילות עשרת ימי תשובה, הם שווים לערך תפילת השבת. אנחנו צריכים קצת לקחת מהמילים, דרך כלל אנחנו מתפעלים מתפילת עשרת ימי תשובה מהשבת, קצת לרומם את השבת ולא לרומם את עשרת ימי תשובה. אבל בכל אופן, השבת היא מייצגת את רצונו הבלתי תלוי.
מה אנחנו עושים בשבת? שאנחנו שומרים, שאנחנו לא...
זה נקרא שאדם לא רק שומר שבת אלא מבין את מה הוא, את מה הוא, מה הוא חוגג, את מה הוא מציין. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, שיהודי כאן חי בעולם לא כאדם מותנה אלא כאדם בלתי תלוי. זה הכבוד הכי גדול שאתה יכול לתת לקדוש ברוך הוא. זה השבת, זה נקרא יהודי שומר שבת, לא יהודי שסוגר את החנות. יהודי, לכן ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, אומר התרגום, מה זה לעשות? שבת אנחנו רק לא עושים, מה זה עושים? לעשות את השבת, הכוונה היא לעשות אותה ליום גילוי הכבוד והעונג, גילוי של אחרית הימים, שהיום הזה מבחינתי הוא הבטחה ואמון שהדברים עומדים להתקן, שלא יכול להיות שהרע ישלוט לאורך זמן. את זה אנחנו צריכים לחגוג בעניין השבת. אז עכשיו כן. 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 אז אני אסביר. נשתדל. בואו נעשה סדר כדי לפתוח את זה. אז נסביר קצת את העקרונות של מלכויות, זיכרונות ושופרות, ואז כשהשופר יישמע על רקע שלהם, נקרא לזה שופר דמלכויות, שופר דזיכרונות, שופר דשופרות. השופר פועל שלושה דברים בעולם. אנחנו מוצאים אותו בשלושה מרכיבים. מוצאים אותו בחצוצרות וכל שופר הרי הוא לפני המלך השם. לשופר יש תפקיד אחד, שהוא בא להשמיע את עניין המגמה העליונה שנקראת מלכות, ולא במובן הנולד מתוך רעיון המלכות, מה שהופקד בידינו, כי באמת כחלק מרצונו יתברך להיטיב לנו, הוא באמת נקשר בנו, ושם באמת יש סדר שהדברים תלויים בנו. אבל בראש השנה כשהשופר משמיע את הקול, הוא לא משמיע עכשיו את הנושא האחריות שלנו, אלא הוא בא להשמיע את המגמה העליונה יותר, שהוא בא להיטיב לנו. נכון שהטבה בסוף חייבת להיות ביחד איתנו, אבל הכוונה היא שהוא, זה רצונו בלתי תלוי. ולכן תשימו לב שבעשרה פסוקי מלכויות אנחנו לא מדברים על פסוקים של קבלת עול מלכות שמיים שלנו. אפילו על שמה ישראל נחלקים התנאים, אם אדם, אם זה אפשר לכלול את שמה ישראל בעשרה פסוקי מלכויות. ואני חושב שהמחלוקת שלהם לא בגלל שלא נזכר שמפורש המילה מלכות, אלא שהיה כאן מקום לחשוב שאולי עכשיו זה נתפוס את זה כעבודתנו, שאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. זה לא הנושא היום. היום הנושא הוא כי המלכות שלך היא, ולעולמי את תמלוך בכבוד. המלכות היא שלך, היא לא שלנו. אנחנו היום באים לציין שמגמתו בלתי תלויה. זה הנושא של מלכות השם שהשופר משמיע.
מהמלכות משמעו שזה כן תלוי?
בגלל שעצם גדר רצונו הוא להתעלות בנו. לכן אין לך, לא תוכל לתת שם אחר למגמת הטוב שלו, רק מלכות. כי כל עניינו להיטיב לנו שאנחנו בשיתופנו. אבל חלילה לבוא ולומר שאחרי שהוא רצה לשתף אותנו, אז הוא נתלה בנו.
זה לא מוכיח שלא.
זה מוכיח שלא, כי אחרת הוא לא מלך, אחרת הוא תלוי בנו, הוא כבר לא שליט יחיד בעולמו. לא יכול להיות דבר כזה. בפיוטים של האשכנזים אנחנו אומרים, יש לנו פיוט מלך עליון, מלך אביון. מי שחס ושלום תופס את ראש השנה כעולם שתלוי באורח משפטי לבד, אז חס ושלום הוא עשה את הקדוש ברוך הוא למלך אביון, הוא לא מלך עליון, הוא בעצם תלוי בדעת העם. העם ימליך, ימליך, לא ימליך, לא ימליך. הדבר הכי נוראי זה לתפוס ככה. אבל הקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, הכוונה היא, אומר הרמח"ל, מה זה נקרא מלך עליון ששליט בשליטתו, שרצונו בלתי תלוי. זה נקרא גדר מלכויות. מה רצית?
אם הרב ציוד מפיוטים, אז גם יש ציוד מפיוטים באדון עולם.
כן.
אז מתי הזי מלך שמו נקרא? זה רק ש...
נקרא זה בפי הבריות. נקרא זה מתי שהם יכולים להשיג אותם, שיש פנייה אליהם, שהם חלק מזה. אבל הרי עד שלא נברא העולם היה הוא שמו אחד, אתה לא יכול לדבר אפילו, אישה להזכיר אפילו את עניין האלוקות.
ולכן לא שייך, אז כל... לא שייך עניין העולם.
בסדר, ברור שהכל בפנייה ביחס לנבראים. אחרי שיש נבראים. אתה צודק, אי אפשר לדבר.
המלכות היא לא תלויה בנו וזה, אבל... כאילו זה מיני עובר, אין מלך, אין מלך בלום, זה
נראה... אז בוא נתמודד, אז בוא נתמודד עם הניגוד הזה. וזה אנחנו נתמודד עכשיו. מצד אחד רצונו להיטיב לנבראים, מצד שני זה חייב להיות בהשתתפותם. אז בדרך כלל כשהדברים לא תלויים בשלמות שלנו, אנחנו מתמודדים עם זה, חז"ל אומרים לנו, יש לו את הפסוק בספר, את הפסוק בספר יחזקאל, חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקו וחמה שפוכה אם לא אוכל לכם. הוא יכול להמליך את עניינו בכוח.
אתה די ביחס אלינו.
רגע, יפה. אבל לראש השנה זה לא מתאים. הגמרא אומרת שזה פסוק מלכויות של פורנות. כי בראש השנה אנחנו רוצים לקבל את הזכות שאנחנו נצליח לסגור את הפער. לא הוא. הוא יכול לסגור את הפער בקלות. הוא יכול מכין אותה שיאמר רוצה אני. אבל כל עבודת היום, כל הזכות שלנו, שהוא בא לתת לנו את הזכות שאנחנו נפעל, בזכות נצליח להשתייך אל רצונו הבלתי תלוי.
אז זה כן תלוי בנו, לכן
הרמח"ל קורא לזה חוק לא משפטי. אם היינו במשפט לבד, אז היה כאן ניגוד, והניגוד הזה לא יכול היה להיסגר מצידנו, כי אנחנו מצידנו מוגבלים, והוא מצידו לא רוצה לפעול בלי, רק להיטיב לנו. אולי הם מרוויחים כלום, היה פועל באופן חד צדדי. אז יש כאן ניגוד לכאורה שאין לו פשר. בא ראש השנה ונותן את הפשר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמסור לכם את מגמתי, והזכות הזאת שאתם פועלים במגמה שלי היא זכות שהיא בלתי רגילה, היא זכות שמקנה לכם זכות שלפני משורת הדין. זה הסוד של כל היום. אז עכשיו אנחנו רוצים להבין באיזה, איך, כדי שנהיה יודעי תרועה, אז אנחנו צריכים לשמוע את השופר על ה-30 פסוקים הללו. 10 פסוקים, בואו ונחדד את העניין, קודם כל, לפני שהדברים קשורים איתנו, קודם כל, להתייחס למגמה שלו באופן בלתי תלוי. לא חלילה וחס להבין שאחרי שהוא נקשר בנו, אנחנו שולטים ולא הוא שולט. ההבנה הזאת של נטו משפט, זה חס ושלום, חירוף וגידוף. אסור להיכנס אל היום הזה באחריות בלבד. כאחריות בלבד, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא לעולם לא יוכל להביא את רצונו לעולם. זה בעצם המסר החבוי למי שמתייחס לראש השנה באופן פרטי, אבל זה יכול, יש איזה הרבה השלכות גם כן באופן כללי. יש הרבה אנשים שמתהלכים בעולם בתפיסה שגאולת ישראל לא תוכל להגיע, ומצידם בצדק, הרי עם ישראל לא זכאי. מי שלא מבין שהמגמה היא בלתי תלויה, אז שום עיקר מקרי תורה לא יכול, לא יכול להשיג. אבל היום, שכיוון שהיום, כמו שהסברנו, שכל המגמה תלויה במשפט מצד אחד, מצד אחד היא באה לתמוך במשפט, אז היום הסוגיה הזאת עולה ביתר שאת. האם אנחנו מתייחסים אליה כאחריות נטו או כאחריות נתמכת? אם הנושא הוא רק משפט, אז חס ושלום הוא מלך אביון. אם הוא מלך עליון, אז הוא אומר, באתי היום במלכותי העליונה גם להשליט את רצוני, ממילא להשלים אתכם במלוא השלמות, וממילא באפשרות אחת לתת לכם זכות על משפטי. אז עכשיו, הזכות שלנו היא בזה. קודם כל אנחנו אומרים 10 פסוקים של כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו השם צבאות, אני ראשון ואני אחרון, בלדי אין אלוהים. מה הכוונה? מה ישעיה הנביא אומר? הוא בא להגיד פה שאנחנו אומרים קריאת שמע? לא, הוא אומר, אני ראשון ואני אחרון, מתחילת ההיסטוריה ועד אחריתה, אף אחד לא יפריע לי. באמצע, כל האמצע, מהבראשית ועד אחרית, כל האמצע, אתם חושבים שיש הרבה כוחות בעולם שמונעים את רצוני, בעלי בחירה, כוחות הרע, כולם נשלטים תחת המגמה. המגמה שלי תמיד חייבת להגיע לנקודת הגמר. זה נקרא, זה התוכן הפנימי של 10 פסוקי מלכויות. הנושא הוא לא קבלה, תמליכוני עליכם. תבינו שמלכותי יותר מכם, היא לא תלויה בכם. לא קבלו עליכם עול מלכותי, תמליכוני עליכם. תבינו שמלכותי איננה תלויה. כן. היא מזכה את בני אדם לתת אפשרות לחשב כנושאי, כלוקחים על כתפם. זה כמו אהרון נושא את נושאיו. אהרון נושא את נושאיו, מה פירוש? אהרון לא צריך את הכהנים, אבל הכהנים מקבלים זכות לשאת אותו. זה הרעיון של שליטת הייחוד.
משפט רגיל גם יש, יש גם הרב דיבר על הנהגת הייחוד.
הנהגת המשפט היא ודאי חייבת להיות, כי הרי כל מה שעשינו השנה צריך להיקבע לנצחיות, זה נקרא כתיבה בספר החיים. אבל אם לא היה את הסדרים התומכים של השופר, אז היינו במצב, המקטרג היה יכול, יש לו פתחון מאוד מאוד חמור נגדנו. מה המקטרג יגיד? מה אתם אומרים? מה המקטרג? אני אומר את זה כערת אגב, כי שאלת, מה המקטרג יגיד עלינו? אנחנו נשים כל כך רעים, כולנו קשרים לעדות, כולנו יהודים טובים, משתדלים פחות, יותר, יש שום קצת יותר, פחות, יותר, בסך הכל יהודים קדושים כולם. אז מה המקטרג יכול לדבר עלינו? מה אתם אומרים? זה יגיד לכם מה שהמקטרג יגיד. אני אומר לה, אני יודעתי. כמובן שאפשר להגיד הרבה הבחנות. יש אנשים לצערנו הרב ש... אז זה הדבר הכי עצוב, שהמסילת ישרים אומר ש... שהם בטוחים שהם אנשים טובים, ומכוונה טובה הם עושים דברים לא טובים. שזה אומר הרמח"ל, הרעם לפפתם וביתם אל באר שחת, אוי אוי לאומרים רע טוב, שזה דבר נורא. אבל אנחנו מקווים שעד הנקיות אדם יכול איכשהו להתגבר על הטעות הנוראה הזאת. אבל נניח שהתגברנו עליה, נניח שאנחנו אנשים מתוקנים ויודעים להבחין מהו טוב ומהו רע, אז מה יכול להיות? אני חושב, המקטרג הרי צריכים להבין, המקטרג לא בא לקטרג עלינו שאנחנו פסולים לעדות ושאנחנו רשעים ושאנחנו אין לנו חלק לעולם הבא. הוא בא ואומר, קיבלנו תרי"ג מצוות כדי להשתלם על ידם. בואו ונהיה כנים, כמה אחוזים מהערת תרי"ג שאנחנו פועלים בהם אנחנו מממשים? לא נעים להגיד, כל אחד וליבו, אבל מעט מעט מאוד. די, די, כי תרוג הוא פירוש שלו באופן משפטי. הרי קיבלנו אמצעים אלוקיים שעל ידם להגיע אל שלמותנו. זה לא לנסוע באדום, מדובר פה בחוקים בעצם. אז הוא אומר, תראה, זה, ראית פעם איך הוא נראה, איך הוא עומד בתפילה לפניך? איזה זכות, 3 פעמים מקבלים זכות לעמוד לפני מלכו של עולם, ומעבירים את זה. זה באמת, באמת קטרוג נורא.
אז אם, עכשיו, אם מה... בן אדם משתדל לעשות את המקסימום שלו, אז זה אפשר...
אני לא... אז יגש שיש גם סנגור, זה לא שהעולם מופקר בידי הקטגור, יש סנגור שבא ואומר, וכל אחד נשפט לפי הכלים שלו. אבל סוגי התביעות המשפטיות של ראש השנה להיכתב בספר החיים הנצחיים, זה לא מדובר פה בהוא עשה איזה עוול גדול. עצם השליחות שלנו לא מתבצעת. כן.
בקשר הזה, ובקשר תקיעת השופר, העומק, כמו נדיברנו על הלכות לא מובנות, עומק הדין שלא לתקוע בערב ראש השנה. אז מה העניין לפי זה? כי מה זה היה לבלבל את השטן הזה?
טוב, אז אתה מכניס אותנו עכשיו לעוד אתגר. מה זה נושא של בלבול השטן? אולי נספיק, אבל זו סוגיה.
מה שהרב אמר לגבי תפילה אני מבין, אבל לגבי מצוות מעשיות להניח תפילין.
מה פירוש להניח תפילין? המצוות תפילין היא צריכה להיות כהלכתה עם כל ההלכות למשה מסיני, אבל בסופם של דברים מה שקובע את תור המצווה זה כמה עירת הרוממות, אהבת השם, תואר לב של עובדו בכל לבבכם, של רק לכוונה אחת ויחידה לעשות המצווה לשם תכליתה, וכל העוצמות האלה קובעות את תהרת המצווה. אז המקטרג יש לו פתחון פה גדול.
המקטרג אבל אומר שלא נצליח בסדר המשפטי להגיע לשלמות, לא? איפה משאר ואמר? מכוח מובן.
התפקיד שלו לא להיות... לספר מה יהיה בעתיד פסימי או אופטימי. הוא אומר את הדברים כמו שהם, הוא בא ותובע דין. הוא אומר, יש פה, האיש הזה לא ממלא את יהודו. זהו.
זה לא רק עוד יותר, אבל מכוח זה נפיל דווקא את האיחוד.
זה החסד הגדול שקדוש ברוך הוא נותן לנו. משה רבינו בעצם חוזר על החסד הגדול שמשה רבינו עמד אחרי חטא העגל ואומר, אז אנחנו לא מצליחים לעמוד ביעדים שלך, כשלנו, אז עכשיו אין לנו תקווה, אין לנו לאיפה להמשיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לבד לא תצליחו, איתי ביחד כן תצליחו. זה לא פותר אותנו מלבדוק את מלוא האחריות שלנו, אבל היום זה יום של ביטחון בתקווה האלוקית. עבודת ראש השנה כולה עומדת על ביטחון, ביטחון בתמיכה שלו, והוא אומר כך, עכשיו אני בא למסור לכם כלים שאם אתם, רמח"ל אומר, בהצטרף איתה תשובתם של ישראל, כלומר, לא חלילה באופן שזה, אנחנו נמשיך ולזלזל חלילה בחוקי המשפט, ואנחנו מצידנו עושים את מה שידינו מגעת, אבל עדיין אנחנו דלים וריקים, עדיין אנחנו לא יכולים למצות את הפוטנציאל שקיים במצוות שלנו. כעת הקדוש ברוך אומר, אתם עשיתם עד מקום שידכם מגעת, אז אני כעת מכוח הייחוד שלי, אבוא לתת לכם מאוצר מתנת חינם וחנותי את השרחון. זה הסוד של הימים האלו. כן. רגע, 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 אז לא ישלם, אנחנו כל פעם נתקעים באמצע, רק נשלים. אז החלק, 10 פסוקים הראשונים של מלכויות, ישלמנו. דיברנו את העיקרון של המלכות העליונה. אחר כך, 10 פסוקי זיכרונות. 10 פסוקי זיכרונות, שימו לב. נתאר לעצמנו שיש, הבנו שלעומק שהקדוש ברוך הוא בלתי תלוי בעולמו. הוא ודאי בלתי תלוי, הרי הוא בלתי גבול, הוא לא יכול להיות תלוי בנבראיו שהוא ברא. אז ברור שהוא בלתי תלוי, אבל יבוא האדם ויגיד לך, מה אתה אומר כאן? מה זה קשור אליך הסיפור הזה? זה שהקדוש ברוך הוא מלך על עולמו, זה קשור אולי, אולי זה קשור למישהו אחר. מה אתה מחותן בעניין? מה לך ולאמירה הזאת? אז כמו שאדם יגיד, כמו שערבים צועקים, אלוקים גדול. בסדר, אלוקים גדול. אז זה רלוונטי לכם. מה לכם ולאלוקים גדול? מה יש לכם איתו? מה לכם ולא? בסדר, אלוקים גדול. כל הכבוד שייצרתם הצרה כזאת, אבל אתם סתם צופים מן הצד שלא קשורים לסיפור. אז אני, שאני בא ואני אומר, מספר שיש לקדוש ברוך הוא רצון בלתי תלוי, בטח יש לו רצון בלתי תלוי. האם הוא יכול להיות תלוי בזולת? הוא לא יכול להיות תלוי בזולת. אז, אבל באים 10 פסוקים השניים ואומרים, מהרגע שהקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות, נקשר בברית ושבועה עם אברהם אבינו, עם ישראל, כל זרו של אברהם אבינו, הפך להיות באותו רגע מוכרחים לקבל את טובו. שאלה יפה. מוכל רומז את זה במאמר החוכמה. שהתחיל בעצם, צריכים להבין, הרי העולם התחיל מאדם הראשון, לא מאברהם אבינו. אלא האבות הם, הזוהר אומר, הם שלושה גלגולים שמתקנים את, מתקנים את נשמת, נשמת אדם הראשון. אבל התיקון הראשוני, ניסיון הראשון, התחיל בנוח. אלא שהוא הצליח לתקן רק את החיצוניות, את הלבוש. אז העולם כולו אנחנו רואים אותו כתוכנית אחידה, שבסוף הפנימיות נתקנה על ידי אברהם, חיצוניות על ידי נוח. אז יש כאן סדר שלם, וגם את נוח באהבה זכרת, נוח שייך אל התוכנית הכוללת, ולכן נכרתו ברית, ברית על קיום העולם החיצוני. גם לו יש סדר ששייך אל אותו, אל אותה מגמה. העולם לא יחרב, בסוף העולם כולו יתוקן, אבל מכוח מי? רק מכוח בעלי הברית הפנימית, שזה ביצחק יקרא לחזרה, רק דרך האומה הפנימית שזוכה לקבל את פנימיות נשמת אדם הראשון. אתם קרואים אדם, הגויים נקראים בני נוח, ואילו ישראל נקראים בני אדם, כי רק אנחנו זכינו לקבל את כל, את כל הפנימיות בעצמה. אז עכשיו שימו לב מה שקרה, איזה כבוד השם מתגדל שעומדים עם ישראל ואומרים לקדוש ברוך הוא, זה איפכא מסתברא. אנחנו יכולים לבוא בראש השנה, לבוא ביום הדין מפוחדים, ולבוא כולנו, מי יודע, כמובן מי שמזלזל בחוקי המשפט, ראוי לו שיחרד באמת. מה אתה מעיז לבוא להיכל המלך ולבוא עם בגדי שק? אבל עם ישראל מכין את עצמו באופן עד כמה שידו מגעת, אבל הוא יודע שכל מה שהוא עשה לעומת המקטרג זה מעט מדי, זה לא ישלים. ברית אברהם צריכה לטבוע שכל אחד מאיתנו יעמוד בדרגה מאוד גבוהה של מעשים. אז עכשיו הכבוד של הקדוש ברוך הוא מתגדל במה שאנחנו לא באים מפוחדים, אלא באים היום ואומרים לו, כל המלכות הגדולה שלך נקשרה בנו. תגידו, אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ברגע שאני דן אתכם, שופט אתכם, אני מבקש שאתם תוציאו את הזכויות שלכם. והזכות הכי גדולה בזה, שאתם רואים את עצמכם מוכרחים אצלי. מי שבא לראש השנה כמותנה, זה אנטי 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 לזכותו, זכות היום. היום כל הזכות היא לבוא וזכור לנו היום את הברית ואת החסד, השבועה שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה. אנחנו באים היום מכוח ברית ושבועה שאין לה הפרה. וכמו שמשה רבינו אחרי חטא העגל אומר, זכור לעבדיך לאברהם וליצחק ליעקב אשר נשבעת להם בך, והכוונה היא בי נשבעתי נאום שזה כבך. שהוא אמר בעקדת יצחק, בי נשבעתי נאום השם. אומר הזוהר שהוא קשר את כל עניינו העצמי בישראל. אז עכשיו אנחנו באים ואומרים, אנחנו בטוחים. ככה הוא מבקש מאיתנו לבוא לדין. כל עניין היום הזה זה להתקשר בייחוד, לא לבוא כנשפטים לבד, להתקשר. אז הקשר הראשון זה הכרזת מלכותו הכוללת, אחר כך ואותה מלכות נקשרה בברית ושבועה לזרעו של אברהם אבינו. ועכשיו אנחנו נשאל, נו אז מה הועלנו? אבל סוף כל סוף הפער נשאר פער, עדיין לא סגרנו את הפער. וזה בדיוק מה שמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, הצלחתי לעשות צו עיכוב לגזרה שלך ערף מנו וערף מני והשמידם, אבל אנחנו לא יכולים, לא נרוויח כלום, עוד יהיה לי נעד רכך. זה מה שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא. אז בא הקדוש ברוך הוא מגלה לו, עכשיו אני אגלה לך את המרכיב השלישי שלי, ובמה בשופר, זה הסוד, וחנותי את אשר אחרון וריחמתי את אשר הרחב. השופר שזה עצם ענייני הפועל את ייחודי בעולם, מגמת הייחוד נקראת שופר, מאז שהעולם נברא ועד השופר גדול של אחרית הימים נקרא, שאומר זה שאתם כעת ובמה בשופר, שאתם תהיו אוחזי ענייני והיום משמיעי קולי, אתם אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעליכון, בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו. הם באים היום לא מצד מעשיהם, אלא מצד מה שהם רוצים לרומם את עניינך בעולם. אז הזכות הזאת, החוק המשפטי אומר לאנשים האלה, מגיע להיכנס לפנים משורת הדין, שפירוש הדבר לא רק הנושא היום זה לא, הנושא ראש השנה לא עוסק בכילוי האבונות, זה נושא שאנחנו, שהשופר יפעל את תהרת יום הכיפורים, שזה עוד שלב בעשרת ימי תשובה. היום אנחנו זוכים במשפט ומקבלים מאוצר מתנת חינם. הכוונה היא מקבלים שלמות, לא כילוי הרע, לא כילוי האבונות, אלא הנושא היום, אנחנו עומדים כאילו נשלמים. עד כמה יכולים היום למשוך מאוצר מתנת חינם דברים שאי אפשר בשום חוק משפטי להשיג. ככה מפורש במדרש מות רבה שם על הפסוק וחנותי, כן?
עניין השופר, להבין, עניין השופר הוא בעצם להטמיע במציאות החסרה את השלמות הזאת שאנחנו מייחלים אליה.
זה תולד את השופר, אבל מהי פעולת השופר, מהי עבודת השופר? ברור שאתה תוקע בשופר, אתה כעת לא בא לעסוק עכשיו בעניין עצמך, איך אני אשלים את הפערים. השופר עבודתו, האם אתה יכול לדעת את סוד השופר ולהזדהות איתו ולרצות להיות חלק ממשמיעי קולו. תאר לך שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך, הנה עכשיו הגיע משיח בן דוד ואני ממנה אותך להשמיע את כל השופר שלי על הר הזיתים. תבין איזה שליחות אידיאליסטית היית הולך עכשיו. אני עכשיו זכיתי להשמיע את כל בשורת העולם, שהעולם נתקן. זה בעצם מה שאתה עושה בראש השנה.
וזה בא לידי ביטוי בפסוקי השופר.
אתה מוציא את העולם לחירות. למה אנחנו אומרים נתקע בשופר גדול לחירותנו בשופרות? כי החירות זה סוד השופר. זה מגיע מעולם החירות, מעולם משער החמישים, מעולם של ההתערבות שלו. זה היה כמה קשר בין שופר של ראש השנה לשופר של יובלות, של כולם יוצאים לחירות. יום הכיפורים זה גמר ראש השנה, זה השלמת הסדר, אבל אנחנו פועלים את הפעולה הזאת.
למרות שזה מה שאמר, זה תפקיד של עתיד לבוא. אז שוב השייכות של
התפקיד, זה לא תפקיד, זה מה שהקדוש ברוך הוא ישלים לעתיד לבוא. אבל כל עוד שיט אלפי שנין עדיין נמצאים בסדרי העבודה, אנחנו עדיין זוכים להיות שותפים במקום הכי פנימי במגמה, שזה עניין השמעת עניינו. אני אוסיף על זה דבר מאוד עמוק, שרמח"ל רומז באדיר במרום, דבר מאוד מופלא, מסביר את הסוד של התקיעות, הפשוטה לפניה, הפשוטה לאחרי הלכה למשה מסיני, ובאמצע יש לנו ספק האם זה הנחה או יללה, יבבה. אבל העומק הדברים הוא שהתקיעה בעצם באה להכניע את כל סדרי הרע. כל הרע בעולם זה סדרי יבבה והנחה שיש בעולם, זה שליטת הרע של האמצע. העולם נמצא באמצע, יש לו סדרי שליטת רע לכאורה, ואנשים נבלים ורואים שהרע שולט. הרי עובדה, תראה, צור החוצה ותראו שהרשע שולט. והייחוד מגלה לנו שבלתי אפשרי שבאמצע יהיה לרע שליטה. גם האמצע חייב להיות ומלכותו בכל משלה. אז כל הסדר הזה הוא נסגר על ידי התקיעה הפשוטה לפניה, הפשוטה לאחריה. הפשוטה זה עניין שליטת ייחודו. כל הכיתוע, כל הפיסוק שיש בעולם, זה המקומות האלה שנראה כאילו חס ושלום הרע בעל שליטה. אנחנו היום זוכים לסגור את הקצוות, את האני ראשון ואני אחרון, שגם עם בלדי של האמצע אין אלוהים. מעולם לא היה כוח ששלט בלי שלי, לא תחת מטריית הייחוד.
ולכן דווקא עם סיסרה.
יפה מאוד.
כל הקטגור, כאילו, בקטרג שלא עשינו את המוטל ואנחנו לא מושלמים, והשופר כאילו עושה את פעולת ההשלמה, ואז ממילא אין הקטגור.
כן?
כאילו משלים את כל החוסר.
הקטגור לא רלוונטי, כי ברגע שעם ישראל מצליח, הקדוש ברוך הוא מניח כיסא דין ויושב על כיסא רחמים, פירוש הדבר, הוא מעמיד עכשיו סדר הנהגה של הקטגור, אין שם פתחון פה באמת. הוא לא שייך לסדר הזה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שאני בלתי תלוי, ואתה וכל סדרי הכתרוק שלך לא נוגע למגמה שלי העליונה, אם העם שלי הצליח להגיע אל המקום הזה, אז אתה נסגר פיך, אתה פשוט לא רלוונטי.
זה לא שזה משלים לרחוק. יכול להיות שאני אשאר עם החסרות שהקטגור מצביע עליהם, אבל
תיאורטית כן. אנחנו לא חושבים, דוד המלך אומר אל תבוא במשפט את עבדיך, והוא לא מתכוון אל תבוא במשפט לבד, אלא רק בסדרי לפנים משורת הדין. אז פירוש דבר שגם הוא יודע שאנחנו גם לשנה הבאה לא נצליח למלא את כל היעדים שלנו. אבל ככה החסד האלוקי תומך בנו שנה בשנה, וכמובן בהתאם להתקדמות שלנו. אנחנו לא מדברים לאנשים שלא יפעלו כלום ורק יבואו וישמחו על השופר. צריכים להיות ראויים לחנינה. נשיא המדינה שנותן חנינה, הוא לא נותן לכל האסירים, נותן רק לאנשים שמדיאליסטים, אנשים שהאומה, הראייה הלאומית אומרת, האנשים האלה, המשפט לא נועד עבורם. הם הצליחו להתרומם מעל סדרי המשפט. זה הרעיון שעומד מאחורי סדרי החנינה. כן.
כל זה, יש איזה תוקף מאוד חזק ברובד הלאומי וברובד האוניברסלי. אבל דווקא במשנה בראש שנה, התיאור של ראש שנה זה כל, כאילו, כל ביותיו עוברים לפעמים כבני ברוב, כבני ברוב. ופה הדגש הוא על הפרט. אז איך זה בא לידי ביטוי? כל הסיפור הזה כשאני מול המחזור.
תראי, אני יכול להעריך לך בדרושים, אבל קודם כל המשנה אומרת לך את הפן המשפטי של היום. אמרנו, זה יום הזיכרון, גדר היום הוא יום הזיכרון. כי יום הזיכרון לא בא נגדנו, אלא בא עבורנו. אנחנו רוצים להישפט וצדקנו במשפט. אנחנו רוצים. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת איפה המשנה רמזה את החלקים הפנימיים, אז היא רמזה את זה בדרושים הבאים. למה רבי יהודה הנשיא בחר להכניס במשנה? אתה מכיר את רבי יהודה הנשיא שהוא פתאום כזה, הופך להיות כזה דרשן, דברי אגדה, ומשנה שלמה, פתאום דורש בעניין כוונת השופר, עניין של והיה כאשר ירים יומשה ידו וגבר ישראל, ואחר כך את עניין החש הנחושת. מה הוא מכניס פה דרושים? זה הסוד, שהוא בא פה לגלות איך שהמתה, שהייחוד שולט על הרע. אז הוא מביא שכוונת השופר תלויה, תבין, אתה יודע באיזה כוונה מדובר. מסוג הוא מביא שתי דוגמאות איך ליבם של ישראל משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. שים לב, כל מקום שקורא משנה, אביהם שבשמיים זה הנהגת הייחוד. גם ביומה רבי עקיבא אומר, לפני מי אתם מתארים? אביכם שבשמיים. הוא אומר, כאן המשנה רומזת שכוונת השופר תלויה לשעבד את ליבם לאביהם שבשמיים. זה היה הסוד שהתמודדות מול המלאק, מתי משה בידו. האם אתם מבינים שהאיחוד שולט על הרע, או אתם נבלים מהרע שהמלאק מייצג ואתם חס ושלום, זה גוף הגורם לכם ליפול? וזה הסדר גם בנחש הנחושת. זה הכל שייך לאותה סוגיה. ופה הוא דורש את הסוד הפנימי הזה.
אז יש לי מזה שאלה, עוזב כסי דין ועובר לכיסא רחבים, באמצע המשפט, זה הכוונה שעוזב את סדרי המשפט ועובר ל...
לא עובר לסדרי לא משפט, אלא זה נקרא שיתוף רחמים בדין. הוא נותן לחוק העל שלו לפעול ויגיד, אתם זכאים לאוצר מתנת חינם. מה?
חוק
עוקב. חוק חוקי. אם לא חוק, אז איבדנו את הזכות שלנו.
אז הרחמים פה מסמל את הנהגת הייחוד?
כן, שהיא משתתפת. שיתף רחמים בדין.
זה מה שהרחל אומר, מיתוק הדינים, זה הכוונה?
בדיוק, בדיוק. זה נקרא מיתוק.
במסירת ישרים, יש לו עליו, אולי זה עולם אחר. הוא שואל איך יכול להיות שאפשר לעזור את הדין,
נכויים
לרחמים, ואז הוא עונה שזה בשלוש נקודות, אחד זה בדחיקת הפסק דין, והשני זה...
כן, שם הוא מתמקד בנושא המשפט, בנושא התשובה. אבל זה חייב להיות שייך לאותו סדר. הוא רק מסביר איך הרחמים הם... משתלבים בתוך סדרי המשפט, שמידת הדין לא לוקל, הוא אומר לקבל את המעט כמרובה. זה בדיוק מה שקורה כאן. כזאת הוא מקבל מעט, הרי זה מעט מאוד. לקבל אוצר מנת חינם צריכים לעבוד קשה, אלא הוא מקבל את המעט כמרובה. האנשים האלו באמת, הוא חקק חוקים של חסד, שבאמת ראויים אנשים כאלה לקבל לפני משורת הדין. זה חוק של חנינה, חוק שנותן תקווה לעולם. אז זה מאוד דומה, זה חושב שזה, רק שם הוא מתמקד בנושא של התשובה, איך תשובה בסוף פועלת. הוא אומר, משפט לא סובל תשובה. המשפט, הרחמים אומרים שאם אדם קצת יצטער, נחשב לו כאילו הוא הצליח להצטער בשיעור של עקירת המעשה לגמרי. זה לא לפי ערך. מקבלים את המעט כמרובה. פרה מזכה אבא. אם אדם מוליד, אדם צדיק, הרי אדם, בן שלו בחר בטוב. אבל כנראה שיש לך איזשהו חלק בזה. מקבלים את זה כאילו הכל שלך. כל מיני סדרי חסד. אז כל זה נקרא שיתוף רחמים בדין. שזה חוק, חייב להיות חוק משפטי, אבל חוק של כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מביא הרמח"ל את הדוגמה הזאת בשופר שיודע בדרך השם. מה זה? אדם, חוק משפטי. שאם אדם בשביל, הוא מגיע לו, אבל בשביל אידיאל הוא מוכן לוותר על שורת הדין, אז גם לא יוותרו על שורת הדין בשביל האידיאל. יש כאן סדרים חוקיים שהם ודאי לא משפטיים לבד.
מה שבן אדם פועל בראש השנה זה קשור למה שהוא פועל במשך כל השנה?
זה שתי סוגי פעולות. כל השנה אנחנו חייבים על דרך זה, כל השנה אנחנו צריכים למלא את יהודינו במידת האפשר. אנחנו לא באים חלילה אחד על חשבון השני. וזו הסיבה שהתשובה היא קודמת, שיש מקום, תשובה קודמת לראש השנה. התשובה אומרת שהדברים לא יעשו חלילה כמחליפים, אלא כמשלימים.
אדם שלא עשה מספיק במשך השנה, אז גם מה שיפעל בראש השנה זה לא יהיה כמו אדם שכן פעל יותר?
מסתבר שזה לפי ערך.
כשהרב אומר...
הרי ודאי שהשרם יודעי תרועה זה לפי ערך, גם לפי ערך הכוונה, גם לפי ערך פה אדם עומד. הדברים חייבים להיות לפי ערך. גם החנינה היא לאשר אחון, זה לא חנינה גורפת לכל מי ששמע כל שופר. זה... יהודי תרועה.
יהודי תרועה זה יהודי אמונת הייחוד?
לכאורה, כן. זה ככה משתמע ממשך הפסוקים. ממש כמו שאומר, באור פניך יהלכון, בשמך יגילון כל היום, בשמך הכוונה היא, שמך זה עצם רצונך, ובצדקתך ירומו, כי תפארת עוזה מועטה, וברצונך תרום קרנינו. היום הקרן שלנו רמה רק בצד הרצון שלך, בכלל ומצידנו. זה כל העניין. ונשלים את הדברים שכל שנה אנחנו מזכירים אותם, את הפסוקים הנפלאים של ספר נחמיה, שהדין ודברים בין העם לעזרה, שהם מבינים שהם קוראים בתורה ויום תרועה ילחם, הם שומעים יום יבב וילחון, והם מבינים שזה יום של בכי ושל תשובה. ואז הוא גורר בהם ואומר להם, אתם לא מבינים היום, עבודת היום שלכם, אתם רוצים היום לבוא לעבוד את היום מכוח תשובה, אז אין לכם תקווה. היום אתם רוצים חדוות השם היא המעוז שלכם, כי היום התקווה מצדכם, כמה תשובה שתעשו לא תצליחו להעביר את המגמה. אבל אם אתם היום באים לבטוח בו בשופר שלו, אז יש לכם מעוז, יש לכם מבטח. אז לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. זו הסיבה שאנחנו עושים יום טוב. למה עושים יום טוב? לא עושים יום טוב מצד המשפט, מצד יום הזיכרון, עושים יום טוב מצד התרועה, מצד הביטחון בתקווה. לכן הארי אומר שאפילו בליל החג, אומר דבר נורא, אומר הארי, ככה אומר, בליל החג כשנכנס לביתו, ישמח ליבו ויגל כבודו ויבטח בהשם שיוציא לצדק דינו. זה גדר שמחת היום. כל שמחת ראש השנה, אכילת בשר ושתיית יין, זה רק בעניין הביטחון. אנחנו בכלל באים שמחים שהוא לקח עלינו חסות, שאנחנו זרע אברהם אוהבו, והוא רוצה להוביל אותנו אל הצדק, להביא אותנו אל הייעוד שלו.
דינו פה מהו?
שהוא יצליח לעורר את הרחמים הגדולים ולקבל מאוצר מתנת חינם. ואז באמת הקטגור יסתם פיו, כי לאדם כזה הקטגור לא יכול לדבר נגדו. אומר, הוא שייך מערכת לא שלי.
כשהרב אומר שהקטגור מתקטרי, כוונה שהוא אומר שאנחנו לא בסדר?
כן.
הקדוש ברוך הוא לא נתן את האפשרות לעשות למקסימום.
הוא נתן את האפשרות. אנחנו פגמנו בחטאים שלנו, אנחנו לוקחים אחריות על מכלול המין האנושי. זה הכל סדר של ירידה טבעית שקרתה לאחרי החטאים. אנחנו לא איוולת אדם צלב דרכו ועל השם יזף ליבו. אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא הכין עולם מתוקן והם החישבו חשבונות רבים. אנחנו עכשיו לוקחים את האחריות על המציאות, ובמקום שאנחנו נמצאים, אז הקדוש ברוך הוא נתן את תוכנית המגירה של החנינה, ואנחנו פועלים איתה יחד איתו.
והמין האנושי באופן כללי,
וגם כל אחד מאיתנו. אנחנו לא באים עכשיו, עבודת היום לא באה לעסוק כעת לאיפה כל אחד, מה יהודו האישי וכמה הוא יכול לפעול. כל אחד את זה צריך לעשות לפני ראש השנה ואחרי ראש השנה. אבל היום, עבודת היום היא עבודת הביטחון והתקווה.
מה שהרחב אומר שהדין הוא דין לעולם הבא.
נכון, כן. זה ספר החיים.
אבל אחר כך ביום כיפור...
זה על הדין הנמשך. זה שני דברים. יום הכיפורים נראה שעצמו של יום צריך לחפר מכוח השופר, הוא מחפר על אבונות העולם, מסיר את הפגמים, ואז נחתם הכל נחתם. מי שלא נחתם דינו דין העולם הבא שבו שנה, ולכולם אפילו לצדיקים את הדין הנמשך על תנאי העבודה בעולם הזה, שזה נמשך מתוך דין העולם הבא.
כוח הזכות של הדין לעולם הבא
קובעים לאדם תנאי עבודה.
אז האם יש כפרה לכל העולם? זאת אומרת זה משפיע גם על כל העולם?
אדם מעגל שאנחנו יכולים להשפיע, אבל אנחנו לא יכולים לקחת אחריות. זה יש סדרים של דרגת הנתלה בחברו, עד כמה שאנחנו יכול להיות שבזה שאנחנו כל כך מסוגלים להזדהות ברצון שלו, אז זה עצמו זכות שאנחנו מצליחים, כמו שהרמח"ל אומר שחסידי ישראל כל השנה מזכים את כל עם ישראל לתיקון. אז אולי גם בזה אנחנו זוכים. באמת שהרמח"ל במחזור כותב בכותבינו לחיים, הוא כותב משפט מאוד מאוד מעניין, שאולי זה נוגע למה שאתם כאן מעלים. הוא כותב, עניין ספרי חיים וספרי מתים הוא כחיים נקראים אותם שהקדושה מהירה עליהם ומדבקת בה. אצלי זה עמוד י' בעניין ספר החיים. וההפך מזה מיתה, ועל אלה החיים הוא עיקר התפילה שאנו מתפללים. ועכשיו בכתב יד נוסף הוא הוסיף אחר כך בהגעה שנייה, רואים שזה לורד מסוג אחר, כך קוראים שם בכתב יד, ושלא יהיו נידחים חס ושלום רבים מישראל ומתמעטים, אלא כולם יזכו. זה ממש תפילה מיוחדת שצריכים להתפלל, כלומר כחלק מתפיסת המגמה צריכים להתפלל בספר החיים על כל ישראל, שאף אחד לא יידחה מן העולם הבא.
כן. רק חזרה על משהו שהרב כבר דיבר. הרב דיבר על התפקידים של פסוקי מוחיות, זיכרונו לשפרות. אז אני מבין את הקשר של הפסוקי המלכויות ושופרות לעניין השופר, אבל הזיכרונות זה משהו שכאילו זה למרות המגמה של השופר של להציר שהוא מלך בלתי תלוי, אבל זה לא קשור לשופר עצמו. זאת אומרת, זה שאנחנו קושרים אותו לתקיעות,
זה הוא קשר, הוא מסר לנו את השופר. הוא אמר, השופר הזה שאיתו הכרזתם על מלכותי ואיתו עוררתם את עקדת יצחק, את הקשר שלכם ברצון שלי, הוא השופר שאותו אני כעת מוסר לכם, שהוא יהיה עבודת היום שלכם.
אז השופר הוא גם אות לקשר הזה, לזיכרון.
נכון. בקדר רבי אליעזר כתוב, הנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הבנים שלך עתידים להסתבך באבונות שלהם, כמו האיל הזה, והשופר יוציא אותם מהסבך. זה מה שיוציא את סבך מסבך האבונות. טוב, תחיל לשנה מעט כל טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.